הגמרא הזאת היא בעצם סיפור, זה ברייתא, היא סיפור. עוסקת בשני נושאים. רוב הגמרא עוסק בנושא תפילה, שזה נושא חשוב מאוד. אבל לקראת הסוף יש כאן איזה פצצה. מוטלת פה פצצה, וכל הסיפור מקבל פה תפנית בעלילה לגמרי, לדעתי. אז נתחיל. מתאים לכם? מתאים ליאור. יופי. יאללה. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. יש כאלה אומרים שזה בית הכנסת החורבה, שבנו אותו, שזה החורבה. המקום של בית הכנסת החורבה, זה החורבה שרבי יוסי נכנס להתפלל, ולכן זה נקרא... כלומר, גם כשהקימו אותו, רבי יהודה החסיד, קראו לו חורבה. זה לא שאחרי שהוא נחרב, קראו לו חורבת רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד הקים אותו במקום שעל פי המסורת היה חורבה, וזה נקרא בית כנסת. חורבת רבי יהודה החסיד, וכידוע ליודעים, מי שלא יודע או כן יודע, אז הרב טאו יש לו מניות יסוד בקימום בית הכנסת הזה מחדש, הוא ממש דיבר עם עתידן וזה, והובילו את המהלך במשרד השיקון, ומצאו את התורמים, יהודים מברית המועצות, ודים, לא זוכר את השם שלו, והבית הכנסת הזה עומד על תילו, מפואר, ברוך השם. תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, והמתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. ואמרתי, לא, שלום עליך, רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי, שמה יפסיקו בעובר דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה השעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי זה ממש, זה לימוד של אליהו הנביא, זה לא סתם. זה רציני. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. טוב, עד כאן דברי מוסר ראויים. אנחנו גם צריך גם להעמיק בהם, כמובן, אלעד. אי אפשר יהיה לעבור על הדברים, להפטיר כדי שתקד. צריך להעמיק בהם. אבל אז יש פה המשך לגמרא. אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי, אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין, יש מי הגדול מבורך, כן, יש מי רבה. הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשר המלך שמקלסים אותו בביתו, כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מסיים את הגמרא ואומרת, אנו רבנן, מפני שלושה דברים מנכנסים לחורבה, מפני חשד, מפני המפולת ומפני המזיקין. ואז הגמרא, סליחה, נכנס לי כאן עוד איזה. טוב. מה קשה על הגמרא? מה קשה בגמרא הזאת? כן, יפה. זה קושיה כללית. מה קשה על הגמרא עצמה? בדיוק. זה הקושיה הכי גדולה. אליהו אומר לו, אל תיכנס. בסדר, לא יכנס. אז אליהו אומר, תגיד, אבל מה שמעת? מה הוא שמע, איזה דברים. ואז אליהו גם זורם איתו, כן, תדע לך, זה לא רק עכשיו, זה גם תמיד. את זה הוא היה שומע בדרך? הוא לא היה שומע את זה בדרך. אז עכשיו זה כל הגמרא, היא הוכחה, למה כן צריך להיכנס? אמרת לו להיכנס אליהו, ואז כל הגמרא היא, דווקא למה כן להיכנס, הוא הרוויח רווח גדול. איפה היית? דבר כזה הוא לא היה שומע בדרך, את הבת קול, במיוחד אם זה חורבה, כמו שאמרנו, שמבטאת את החורבן בצורה כזו או אחרת, כן? וכל זה, אז הוא לא היה שומע את זה בשום מקום אחר. את החורבה הזאת. אז אליהו אומר לו הוראה, אבל הסיפור הוא סתירה גמורה להוראה. ולא רק שאליהו לא מתנגד, אלא אליהו כאילו עוד מעודד אותו לספר את הסיפור, ואומר לו, תשמע, זה לא רק פה, זה גם במקומות אחרים וכו'. איך אני יודע שזה סתירה עוד יותר מובהקת? כי אחרי זה עוד הגמרה, כאילו לא מספיק כל הסתירה, הגמרה עוד, רגע, שנייה. שלא תחשוב שחזרנו בה, כן? לא תחשוב שהתחרטנו אחרי שסיפרנו כזה סיפור. חוזרת הגמרא ואומרת, תנו רבנן, מפני שלושה... הרי מקודם הוא למד שלושה דברים אליהו הנביא, שצריך להתפלל בדרך, צריך להתפלל קצרה, תפילה קצרה, ושאין נכנסים לחורבה. אבל הגמרא בוחרת לפתוח, להעמיק בסיפור של החורבה. כלומר, שלא תחשוב שבעקבות הסיפור המלהיב הזה, עכשיו אנחנו חוזרים בנו, וזה לא, עדיין אנחנו מתנגדים להיכנס לחורבה, כי חשד, מפולת, ומפולת, מזיקים, מה אמרתי? חשד, מפולת ומזיקים. זה היה... כן.
עכשיו זה הלכה.
כן.
לא הנחיה כללית מנביא.
כן. כן. אז איך ישב את הגמרא הזאת? מאוד מאוד מוזר. טוב. זה ברור שיש כאן מחלוקת הרבה יותר עקרונית. שננסה להבין אותה. בואו ננסה רגע להבין קודם כל את הסיפור הזה. רבי יוסי נכנס לחורבה, אז אליהו בא ואומר לו, קודם כל אליהו לא מפריע לו בתפילה, זה יפה. יאללה בניך רבי, הוא יאמה, אני נכנסת לחורבה, אמרו לו להתפלל, כן. אז הוא אמר לי, אין לך להתפלל, אני כרגע רוצה לבאר את הכל רק כוויכוח בענייני תפילה. אחרי זה ננסה להכניס פה גם את הממד של החורבן. אמרו לו, אין לך להתפלל בדרך. מה הכוונה? אני חושב שיש כאן אמירה שהיא מאוד מאוד בולטת, אגב, בזוהר הקדוש, מאוד מאוד בולט, שאליהו אומר, תראה, תפילה, המהות של תפילה, שהיא מחוברת לחיים. בעצם, תפילה הולכת עם חיים. היצור המוזר הזה שאנחנו נכנסים לאיזה מקום, כנסת, כאילו מתנתקים רגע מכל העולם ומתפללים בשעה קבועה, בזמן קבוע, ובעצם, זה בעצם סוג של תקלה, כמעט אפשר להגיד, בסדר? תפילה הולכת עם החיים, עם מה שקורה לך עכשיו. הרי תפילה זה פנייה של האדם לקדוש ברוך הוא. מאיפה אתה פונה לקדוש ברוך הוא? אתה פונה אליו מהמצוקות שלך, מהסמכות שלך, משם אתה פונה, משם אתה מייצר פנייה אותנטית. כן, אתה מתכוונת להגיד לפי דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, איך אומרים ברכות השחר? אריאל, נכון? קמת? תגיד זוקף כפופים. התלבשת? תגיד מלביש ערומים. פקח את העיניים, פוקח עיוורים. הלכת כמה צעדים, כל החיים אתה זורם. עכשיו אתה בדרך, אז המהות שלך היא דרך, אתה כרגע, תתפלל איזה תפילה? תתפלל תפילת הדרך. זה התפילה, אתה אדם נמצא בדרך. תתפלל תפילת, תזרום. התפילה נקראת בזוהר הקדוש, רחובות הנהר, הרבה פעמים. אתה צריך לזרום עם המציאות, וממנה להתפלל. דרכה להתפלל, ולא להתנתק. עכשיו אני, יש לי, טוב, אני עכשיו מתנתק, ואני, ככה הרי אומר הרמב״ם בהלכות תפילה. פרק א' הלכות תפילה, הרמב״ם אומר, התפילה אין לה לא קבע מן התורה, ולא זמן מהתורה, ולא נוסח מהתורה, אלא אדם מתפלל, צריך להתפלל פעם ביום, בשפה שלו, בזמן שלו, בזה שלו, מתפלל. עכשיו, אנחנו התנתקנו מזה לצערי הרב לגמרי. הרי אתה יכול לשאול בן אדם, תגיד, אתה רוצה להתפלל? אומרך, כבר התפללתי. תחשבו רגע על הביטוי כבר התפלל, כאילו... נכון, אומרים מהבדיחה שאומרת שיהודי תמיד אוהב להיות שני מצבים, פרווה ואחרי מנחה. תן לי לגמור את ה... תן לי להיות במצב אופטימלי שאני... בוא נגמור, בוא נחבר גם את הדברים. הגמרא במסכת ברכות אומרת, ולוואי והתפלל האדם כל היום כולו. אז מה הכוונה? שאנחנו עומדים כל היום ומתפללים? לא, אלא הכוונה שהתפילה של האדם היא... לפני כל אירוע, כמו שאומר רבי נתן, השנייה או הדקה הכי חשובה בחייו של האדם, זה הדקה לפני שהוא עושה משהו. שאז הוא מתפלל. אז אדם מתפלל כל היום, לפני שיעור, תגיד איזה תפילה, לפני איזה הרצאה, לפני אתה מעביר, תגיד איזה תפילה. לפעמים התפילה היא פסוק. אני הכנתי לי כל מיני פסוקים, שאני אומר לפני כל מיני דברים, לפני דרשה, בשבת, בקהילה וזה. זה כתוב, זה סגולה, זה לא אני המצאתי. החידה מביא את זה ועוד. אז אדם אומר, בנוח מצא חן בעיני השם, כן, נמצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים האדם, שהדברים ייכנסו וכל זה. לפני 20 שנה עשיתי לייזר בעיניים. אם אתה רואה דתי בלי משקפיים, זה לא כי הוא בטוח עשה לייזר. אז אמרו לי בניתוח, טוב, אנחנו ניתן לך ווליום. כאילו, זה הנועל, נותנים כדור ווליום שזה. אמרתי, אני לא רוצה ווליום, אל תביאו לי כדורים, אני לוקח כדורים. אני, יש לי ווליום שלי. הכנתי לי פסוקים בבית שקשורים לראייה ולעיניים, אמרתי אותם בעל פה, וכל הניתוח אמרתי אותם. אף הפנה ישיר נגדנו בינינו תחזן המשרים, ותחזן אין המשפחה לציון, אור חדש על ציון, זכר חוזר, שומרני קישון בת עין. הנה נשם אלי רעב למאכלים לחסדו, אני זוכר את הפסוקים, אתם רואים? ואני אמרתי את הפסוקים כזה בלופ, עד שנגמר, אני טוב, כל סבבה. אז אמרתי לעצמי, אני באמת מקווה שלא יהיה לי עוד פעם הזדמנות כזאתי להיות בסיטואציה שחופרים לך את העין, כן? אבל, וגם לפחות אז, אני לא יודע מה היום, הטכניקות משתנות כל הזמן, אבל אז בניתוח ההוא, יש לך שנייה שאתה מתעבר בעצם. אתה לא יודע שאתה עיוור, אתה רק חושב שאתה עושים לך חושך. אבל יש שם שנייה שהניתוח הולך אז, עוד פעם, היום משתנה, אולי. אז הטכניקה הייתה שמפצלים את הקרנית, פה עושים את הלייזר, מחזירים אותה, שומע איתן. ואז מדביקים את זה כזה, ואז זה מתאחה. זה הטכניקה. אז ברגע שמפצלים את הקרנית, אתה פשוט לא רואה. אתה נהיה לך חושך, אתה נהיה עיוור לרגע, אחלה זה. אתה לא חושב, רק אחרי הניתוח אמרתי לעצמי, בעצם בשלב הזה אתה... עכשיו, זה שלב כזה קצר, והכל בסדר, והכל זה, והרופא מיומן, זה אותו רופא שעשה לך, וכל זה, אבל אתה אומר, תשמע, זו הזדמנות להתפלל על הראייה ממקום שמעולם לא התפללתי. אז העובדה שהתפילה זורמת עם הדרך, זורמת עם המציאות, זורמת עם מה שקורה, הופכת התפילה לאותנטית, לרלוונטית, בסדר? תחשבו רגע על תפילת הדרך בימים של טרומה ווייז, בסדר? היום אדם עושה ווייז, ווייז אומר לו מתי הוא יצא, מתי הוא יגיע, מה יקרה לו בדרך, עושה לו כבר את הכל. אדם יוצא לדרך, הוא גם לפעמים לא ידע את הדרך. הוא יוצא לאיזה מקום, נשאל, וזה, הסתכל. אז תפילת הדרך היא תפילה, היא מקום של חוסר מודעות, של חוסר ודאות, של איזה... אז אליהו אומר לו, צריך להתפלל בדרך. כאילו הוא אומר, אני הייתי מתיירש שיפריעו אותי, ואליהו אומר לו, אתה לא מבין, זה לא הפרעה, זה גוף התפילה. זה התפילה. מה שנראה לך כמניעה, זה המנוע של התפילה. בסדר? אם אתה כאילו, זה המניע, זה בדיוק מה שהופך את התפילה שלך למשהו שהוא לא מנותק מהמציאות, אלא הוא זורם דרך המציאות. כן, אם אתה בדרך, אז זה התפילה שלך. עכשיו אתה תתפלל על הדרך. קדוש ברוך הוא, שאני אגיע בשלום, שאני לא הייתי בדרך. זה, משם תתפלל, כאילו, התפילה היא שיחה. אז כמו שכשאנחנו מדברים עם בני אדם, אנחנו רוצים שהשיחה תהיה רלוונטית, שהיא תהיה אותנטית, שהיא תהיה... ולא שמישהו ידבר איתי על נושאים שלא... אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא בתוך סיטואציה? תדבר איתי מתוך הסיטואציה. תתפלל עליה, או... בסדר? במובן הזה, הנוסח הוא, להגיד קלקל על דברי חזל, לא נגיד בחיים, אבל הנוסח הוא כאילו כמו הגביל אותנו, כביכול, אבל לא לגמרי. כי הנוסח הוא מאוד מאוד רחב, פשוט הנוסח פתח לנו בבת אחת את כל האפשרויות. סליחה, את כל האפשרויות. כי, אומר הרמב״ם, אנשים לא יודעים להתפלל ולא יודעים לנסח, אתה מסוגל לחבר פרקי תהילים כמו דוד המלך, אתה ואני? לא. אבל דוד המלך שהיה במדבר, הוא היה צמא, בום, יצא לו תפילה, וכשהוא היה... הוא התפלל מתוך הסיטואציות, אנחנו כבר, קשה לנו, אז סידרו לנו איזה... אבל ודאי זה לא בא להחליף, זה, הנה חינם, זה יוצר איזשהו קושי, אתה יודע, זה כמו אצל היקים. אומרים הדבר החשוב ביותר בבית כנסת של היקים, זה השעון. השעון, הזמנים. זה התפללים, זמן, יש, זה... אומרים שזה... יקי אחד הלך, יצא מהבית ואמר לי אשתו שהיום הוא טיפה יאחר מהתפילה. אז הוא אומר לו, למה? אומר, כי מתחילים להגיד היום משיב ארוך מוריד הגשם, זה עוד שלוש מילים, אם מוריד הטל, אז אני אגיע טיפה יותר מאוחר מהתפילה. זמני, וזה מסגרת מאוד חשובה. טוב, זה מחזיק מעמד, זה מחזיק אותנו בגלות, אבל בארץ ישראל, התפילה היא צריכה להיות מתוך המציאות. תנסה לדמיין אותי, את דוד המלך. הוא הולך לטיול בגולן. ותוך כדי הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא, אני יודע מה. הוא נמצא שם בבניאס. הוא רואה את המפל זורם, היית במפל הבניאס שם בשביל התלוי. צריך עכשיו, זה הזמן לחתל שם. ואז הוא אומר, אלוהי, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצהר. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. הוא רואה את המפל, תהום אל תהום זורם. יומם יצווה אדוני חסדו, ולילה שירו עמי, תפילה לאל חיה. הוא נזכר בקדוש. הכל מתוך המפל הזה. המפל מעורר אצלו תפילה. הטיול מעורר אצלו תפילה. המערה, המשכיל, הדביד ביותו במערה. הכל, כל דינמי, הכל חי. חסר סיטואציות שבהם אנחנו צריכים להתפלל. לא, אבל הוא מסביר למה. הוא אומר, נכנסתי לחורבה, כי בדרך פחדתי שיפריעו לי. אומר לו אליהו, בדיוק הפוך. הדרך לא מפריעה, הדרך היא התפילה. זה יהיה פחות ארוך. אומר לו אליהו, הנה חינמי, תתפלל תפילה קצרה. אבל איכותית. לפני שבוע וחצי, הבת שלי הייתה בחמישי בלילה, הייתה בחדר לידה. זו סיטואציה... בכלל אני מרגיש שגם כשאישה יולדת, שאשתך וגם הבת שלך, זה כאילו גברים לא שייכים לסיטואציה הזאת. זה... היום עם כל השוויון, הבעל יכול להיות ליד הלידה וזה, אבל המיילדות מסתכלות עליך בכזה מבט, מה אתה עושה פה בעצם? זה אופן פה, זה של פה, של נשים. אז זה, מה התפקיד של הגבר? להתפלל, זה התפקיד. אז אשתי אומרת לי, התחילה הלידה, תתפלל. אמרתי, מה נתפלל? מה נתפלל? אז יש סגולה להגיד את ספר יונה. אז התחלתי להגיד את ספר יונה, זה בפרק שיונה נמצא במעי הדגה, וזה, כי יונה נפלט מהדג, ודגים הרי יולדים בלי צער, שריצים כזה. אתה אומר את התפילה, וזה מתוך זה, מתוך הסיטואציה, ודלקתי נר לרב לוי יצחק מברדיצ'ה. זה תפילה אחרת, מה לעשות? התפילה עם דמעות. לנצל את המאורעות שקוראים לנו כדי להתפלל דרכם לקדוש ברוך הוא, ולא לראות בהם איזה מניעה או מפריע, זה תורה של אליהו הנביא. בסדר? טוב. יפה, אז הוא אומר לו, עכשיו, ואם זה ככה, אז גם יכול להיות תפילה קצרה. תפילה קצרה, בסדר, כאילו, זה גם, ברור שזה. אז הוא אומר לו, באותו, למדתי ש... שימו רגע את החורבה בצד, למדתי שמתפללים בדרך, כלומר, מתפללים בדרך, הכוונה מתפללים דרך הדרך, באמצעות הדרך, אוקיי? אם אתה בלידה, אם אתה במסע, אם אתה בטיול, אם אתה באיחור, אם אתה בכל מיני, תתפלל משם, מהמקום הזה, תתפלל. ולמדתי שהמתפלל בדרך, לא ינסה עכשיו להלביש על הדרך את התפילה הארוכה שלא קשורה. תתפלל את התפילה, מה שקשור לסיטואציה, והרבה פעמים זו תפילה קצרה. אומר הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני צריך, כאילו, מהמקום הזה, לפעמים משפט, לפעמים זה פסוק, כמו משה רבנו, אין לה רפן הלאה, כן.
עכשיו תכף שקיעה, הוא נמצא בקונפליקט, מצד אחד תפילה אישית, דיבור אישי, הדיבור שלו עם השם, מצד שני, הלו, אתה חייב להתפלל את תפילת מנחה, אז מה...
אתה מבין, זה כאילו, זה בדיוק מה שהסיפור הזה בא להגיד.
אתה מבין?
זה בדיוק הסיפור הזה בא להגיד. אתה מבין, אם אני הולך כאילו עד הקצה, אז... מי שנמצא בצד השני, מה הוא רוצה לשמוע? שאני קראתי את ה... בספר שנקרא סידור, מעמוד 78 עד עמוד 85, כתוב למעלה מנחה, ואני קראתי את הדפים האלו, סימנתי וי, לאבי שבשמיים, או שדיברתי איתו. אז אליהו הנביא, זה תורת אליהו הנביא, אומר לו, תתפלל בדרך. עכשיו, אנחנו גם מכירים את זה... לא, אנחנו מכירים את זה. יש לי שאלה, למה אתה אומר שזה לא תפילת מנחה? אתה יודע מה זה? לא, שנייה, מושון, זה קלאסי. הרי ממי לומדים מנחה? מיצחק. מה כתוב על יצחק? ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. אז מזה לומדים שהוא יתפלל. על מה הוא יתפלל?
זה
אשתו
של
אביו. איך?
תורה.
על השידוך הוא יתפלל. כלומר... לא, שלא. זה משהו אחר מה שאתה אומר. שהוא הלך להביא אישה.
זה הקונפליט שיש בין תפילות נגד.
בדיוק, אז נכון, בדיוק. הסיפור, נעינה חינם אמי, הסיפור הזה מדבר על תפילות כנגד אבות תקנו. זה הסיפור. יצחק, ודווקא מהמקום שאתה מביא, מנחה, יצחק מתפלל על מה שמעסיק אותו. אז אני אומר, קודם כל יש לנו גם בהלכה, שאם אדם נמצא בדרך וזה, אז יש לו תפילת 18 קצרה, אביננו, תפילת אביננו. אבל בוא, לו יהי כדברך וכל זה, בוא נגיד שאדם לא נמצא כרגע, לא בזמן שחרית ולא במנחה, הוא סתם נמצא בסיטואציה שמזמנת תפילה. אז מה הוא יגיד לעצמו? טוב, אני כבר התפללתי, אני לא צריך. או שהוא ינצל. בסדר, אז אני אומר, בוא, גם אם ניקח את העיקרון הזה, אז הרווחנו רווח גדול מאוד. אבל הסיפור הזה הוא סיפור קצה, הנה חינמי. אליהו אמר לו, עדיף שתתפלל בדרך, מהדרך, מתוך הדרך, מה שאתה תיכנס לתוך החורבה ותתפלל איזה תפילת מנחה שהיא כאילו, טוב. אבל אז אנחנו עסוקים, כן, סליחה. כן, למה לא? אם אתה יכול לחבר משהו שהוא בדיוק מתאים לך, אז תחבר. זה מצוין. תראו, בליל שבת, בליל שבת, מברכים את הילדים. אז אתה יכול לברך את הילדים בנועל, או גם במוצא שבת. אתה יכול, מה ש... סליחה, לא אם כן, אני אכנשה, ברכה וכו'. ואנחנו בבית משתדלים, אני משתדל להוסיף לכל ילד איזה ברכה אישית, לפי מה שהוא צריך באותו שבוע. והקדוש ברוך הוא ישלח לך הצלחה, ויהיה לך לידה טובה, ויהיה לך זה, וכל אחד לפי מה שהוא. נתן לכל אחד איזה משפט, שלא כתוב בשום מקום, כתוב לך בלב. בסדר? והם זוכרים, אבא, לא, לא אמרת לי איזה משפט כזה, לא, לא בירכת אותי ברכה שלי. כן, כן, בסדר, אני... תראה, אתה לא, אתה לא, אין לך ויכוח איתי, יש לך ויכוח עם אליהו הנביא. אתה רוצה להתעסק עם אליהו הנביא? אין לי בעיה.
אבל אולי זה נכתב לפני שסגרו חתום נאום שזה התפילות וזה השעות וזה כן קצת מקבל.
לא, רבי יוסי זה אחרי, מה אחרי? אנשי הכנסת הגדולה זה אחרי, נכון. טוב, ואז הגענו לסיפור של החורבה. וזה עוד עניין, בסדר? וכאן זה בעיניי דרמה גדולה מאוד. אומר, טוב, תגיד, מה שמעת בחורבה? נכון? שאלנו, הוא הרוויח. שמעתי בת קול, מן האמת כיונה, אוי לבנים, באבונותיהם הרחבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, הגלטים לי בין האומות, כלומר, רבי יוסי חווה את החורבן, כאילו הוא קרה עכשיו. כאילו הוא קרה עכשיו. בסדר?
ולי... חווה, זה בחורבה.
כן. כן.
בחורבה.
תכף תראה שזה אולי הפוך. ואליהו אומר לו, תדע לך, זה לא קל, לא שעה זו בלבד כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לזה, הם אומרים, הקדוש ברוך הוא מנענע, אשרי הבנה, מה לו לאב וכו'. כאילו, הסוף של הגמרא הוא כאילו הפוך. בסוף הוא, טוב. ואז הגמרא אומרת על האב. תראו. בואו נדבר קודם כל, בואו נתחיל מהאדם הפרטי, ונעבור רגע, נעבור אחר כך לאומה. האדם הפרטי לפעמים יש לו חורבות בחיים. חורבות. מה זה חורבות? טראומות, טרגדיות, קשיים, משברים. מי שהחיים שלו רק ככה סלולים על איזה... כנראה לא חי איתנו. כל אחד יש לו מה שהחיים מזמנים. לפעמים זה דברים גם אובייקטיביים, לא קשורים לכלום. אובדן של אדם קרוב, נגיד, בנסיבות טבעיות, כן? נפטרים ההורים. בזקנה וסבא, עדיין. הורים זה הורים, כן? זה לא... ויש גם דברים שהם פחות מוצלחים מהדבר הטבעי הזה. חורבה. נכון, אופיר, יש דברים שהם חורבה בחיים. לכל אדם יש חורבה. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם החורבה הזאת? אפשר להיות בדרך, כלומר, לצאת ולשים את העיניים בכיוון של ההתקדמות. אני צריך להתקדם. אני צריך לצאת מהחורבה. אני צריך לנוע לתיקון, ואפשר מה? להיכנס לתוך החורבה. להעמיק בה, להתעמק בה, מה היה, מה זה, לחפור, לחפור, לחפור. אליהו הנביא אומר לו, אל תיכנס לחורבה, למרות שיש בזה משהו מפתה. אתה תשמע כאן בת קול, אתה תיכנס יותר לתוך החורבן, אם תתעמק בזה עוד ועוד, אתה תשמע כל מיני דברים, אל תעשה את זה. כלומר, זה לא שאליהו, הוא אומר, סתם חבל, לא תשמע פה כלום. לא, לא, יש בזה, אתה תשמע, תוכל יותר לחוות החורבן, ובכל אופן. ולמרות זאת, אל תעשה את זה. אני אסביר, ומיד נפרט פה את הגמרא, אני אסביר, או אספר לכם מתי חוויתי את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. הגמרא אומרת שסדר הסדר ההלכתי של האבלות הוא יצירת מופת של חז"ל, מבחינה הלכתית, נפשית, פסיכולוגית. לוקחים את האדם ממצב של טראומה ומביאים אותו לשיקום מלא. נותנים, קודם כל, בשלב האוננות, פותרים אותו מכל המצוות, תעסק רק בקבורה, עד שאדם לא קובר את המת, הוא לא רגוע, הוא לא, עד שלא, פותרים אותו מכל המצוות, תעסק בקבורה. אחר כך, יום הראשון של האבלות הוא דאורייתא, כאילו, מקבלים את זה, גם לא צריך להניח תפילין. אחרי זה שלושה ימים, כתוב שלושה ימים לבכי. אחרי זה שבעה ימים למספד. זה נפקא מינה בהלכה שפחות מנחמים בימים הראשונים. נותנים לאדם, להתפלל עם עצמו, לעכל את הדבר. אחרי זה יש לנו 30. אחרי זה 11 חודש, של הספרדים גם. אחרי זה שנה. אומר המדרש, שלושה, שבעה, 30 שנה, מכאן ואילך אין אתם רחמנים בו יותר ממני. זה מספיק, תמשיכו. עכשיו היום בעידן כל הזה והמדיות וכל הדברים האלה, יצא לי כבר להיות כמה פעמים בהזכרות של שנה. הבן אדם עבר תהליך, משך השנה, נכון? לאט מסתגלים לחיסרון וכל זה, ממשיכים הלאה. ופתאום בהזכרה של השנה מפיקים איזה סרט על המנוח או על המנוחה. והסרט זה כאיזה מין מתקפה רגשית כזאת. אם גם לוקחים לך, נגיד שזה אישה, אז כל השירים, יש איזה 5 שירים על אימא. כל אחד מפרק אותך מכיוון אחר. נכון? מרוקאים כאלה, נכון? כל האימא, וזה שירים באמת, זה, והזה, והתמונות. אתה גומר את הסרט הזה, כאילו עכשיו יצאת מהלוויה. כאילו לא הייתה שנה, כאילו לא היה זה, כאילו לא היה דרך, נכנסת לתוך החורבה, ככה מפורק. זה לא טוב. הוא אומר לך, אל תיכנס לחורבה. שנה, ההזכרה בשנה, צריכה להתאים לעובדה שזה שנה. אז אפשר להקריא דברים, אפשר להראות סרט, אבל שהוא יותאם לזה, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אתה עולה, 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 וספק אתה כמעט ל-99, שיו, שם איזה חבל, כזה נחש כזה ארוך, שמחזיר אותך חזרה לנקודת אפס. לא טוב. לא טוב. כאילו להתחפר בתסכול, ומה היה, וכל הדברים. עזוב אותך, מה זה יעזור לך? סע קדימה. אני זוכר שככה גם הרגשתי אחרי הגירוש. לא רק אני הרבה. ככל שחשבתי על הגירוש, ועל העוול שנעשה, ועל הרשע, ועל... לקחו אנשים באמצע החיים, לקחו להם את החיים, והכל היה גם ברמאות, גם פוליטית, וגם רמאות בשטח, כן, יש פתרון לכל מתיישב, אין פתרון, ואין נעליים, אנשים זרוקים בבתי מלון שנתיים, ממש, כאילו אתה... הרגשתי איך שהדבר הזה כאילו חרסם בי מבפנים, ורק מלא אותי כעס. ויש לך יצר להיכנס לתוך החורבה, עזוב, עזוב, מה זה עזוב? יעזור לך משהו, חוץ מייסוד לך התקף לב. תכנס לדרך, תדאג שאתה תמשיך הלאה ותתפתח ותתקדם. לפעמים, אחרי כמה שנים, יש לך זמן לחזור ולברר רטרואקטיבית מה היה. זה נכון ברמה הפרטית, כאן זה מדבר על הרמה הלאומית. עם ישראל חווה חורבן טוטלי אחרי בית שני. בית שני זה חורבן, אני חושב שזה ודאי שווה ערך לשואה, ואולי חמור מהשואה. כי חווינו גם חוויית גלות. מבחינת כמות ההרוגים, אלה היום מספרים. אבל תנסו רגע לחשוב, להבדיל, כן, לא תקום פעם, אתם מכירים את הראשי תיבות, לא תקפוץ? כתוב, לא תקפוץ, ראשי תיבות, לא תקום פעמיים צרה. אבל תנסו לחשוב שאמריקה ורוסיה בערך ביחד מכריזות עלינו מלחמה, ובאות לכאן ונלחמות בנו, ומנצחות אותנו, ומפרקות את מדינת ישראל, ומעיפות את כולם מכל הרוחות. זה מה שהיה בבית שני. זה מה שהיה. אפשר להיכנס לחורבה, ואפשר להיכנס לתוך הזה, ומה היה. ואפשר להגיד, אוקיי, צריך להיות בדרך. חייב להתקדם. אם נסתכל אחורה, נהפך לנציב מלח. נשתתק. לא נוכל לזוז קדימה. כן, איתן.
אבל בן אדם הוא לא רובוט.
אמרתי שהוא רובוט?
לא, אבל לפעמים בן אדם הוא כל כך קשה לו, הוא כל כך בזה, אתה לא יכול להגיד לו, אל תסתכל אחורה. הוא כאילו, הוא רק מסתכל אחורה.
אז הנה אני אומר לו, איך אני בשבילך? אל תסתכל אחורה. נכון. אז מי שזה לא עובד אצלו, יישאר תקוע מאחור. אבל זה באמת לא עובד. כן. יחי ההדחקה הקדושה. בסדר? המון המון שורדי שואה שהגיעו לכאן, אמרו לעצמם ככה, אם אני מסתכל אחורה למה שהיה, אני לא מתחתן, אני לא מוליד ילדים, אני לא זז. לקחו את זה, קברו את זה 200 קילומטר באדמה, התחתנו, ילדו ילדים, לא הסכימו לדבר על זה. מתי הם התחילו לדבר על זה? אתה יודע מתי? משפט רייכמן זה גל אחד, אבל מתי הם התחילו לדבר על זה? עם הנכדים. נכדים. זהו. יש בית, יש משפחה, יש ילדים, יש נכדים. עכשיו אני גם יכול לספר. אז הם גם חוזרים אחורה, ולא כולם. גם אז לא כולם. לא כולם. אבל אז כאילו אתה עוד יכול ככה להסתכל אחורה, אז אם תספר, כבר לא נכנסת לחורבה. אתה מתאר מה היה, אבל כבר לא נכנסת שם. אתה כבר לא בתוכו. אבל אם היום מספרים מיד, זה היה גומר אותם. מה אתה אומר? מושון עסוק בלחבר, לתפור את הכל שיהיה ביחד, שלא יהיה, לא יהיה ניגודים.
כן להיכנס לחורבה.
אבל אליהו הנביא אומר לא.
בתוך החורבה להסתכל על זה.
אז זה...
לא להתנקר לחורבה. זה...
זה, זה, אתה תעשה... זה איש בזה, כן. אבל אליהו, אנחנו כרגע נמצאים ללמוד את אליהו הנביא. אתה רוצה לתפור, זה מקסים. ואני אשלח אליך את אליהו הנביא, ושתדברו ביניכם, סגרו את הפינות ביניכם. אשרי מי שראה פניו בחלום. אבל כאן אליהו אומר, אל תיכנס לחורבן, למרות שתיכנס לחורבן, אתה תוכל לשמוע את החורבן יותר מהדהד. ככה, את כל הבת קול וכל זה, מי אמר שזה טוב?
אתה נכנס לחורבן בשביל לברר, בשביל לנסות לתקן את ההתנהגות, או כשאתה לא מצליח לתקן את ההתנהגות, אז כל הזמן אתה...
אבל אז אתה מתחפר, אתה מכיר את זה, התחפרת פעם עם האוטו? התחפרת? היה לי פעם איזה מקרה, התחפרות. נסעתי עם אשתי לאיזה מקום, נסענו לאיזה צימר בדרום וזה, בדרך עצרנו, יש, איך זה נקרא? פורה, שמורת פורה, כן? זהו, שמה. נכנסנו, אה? כן, יש שם כזה שבילי קורקר כאלה, סבבה וזה, וירד גשם. ירד גשם, ואז עשיתי טעות, ירדתי מהשביל קורקר, יש שם איזה אדמה כזאת טיטין, והאוטו התחיל להחליק לי כמו סקי. עכשיו אתה, ככל שאתה נותן יותר גז, אתה יותר מתחפר, אתה יותר מסתבך, אתה יותר איזה. עצרתי את הכל, אמרתי, אשתי תיחו ברגל, חבל שפה תסתבכו. ועצרתי, אמרתי, קודם כל בוא נחשוב, כי היה נראה שאני צריך שם איזה חילוץ, משהו על. היא לא אמרתי, מה אני עושה, איך אני יוצא מכאן, אבל היה ברור שללחוץ על הגז אסור, למה? כל לחיצה, עוד יותר אתה מתחפר בבוץ. בסוף הסתכלתי, ראיתי את השטיחים של האוטו. הוצאתי אותם, את השטיחים. שמתי אותה מתחת לגלגלים, והתקדמתי כל פעם, 2 מטר עם השטיחים, 2 מטר, הייתי בזה עלייה, עד שהצלחתי, ואז ברחתי. והלכו השטיחים כפרת אבנות. כן? אז זה, אתה מבין, אז אתה רשאי להתבונן על החורבה, רק אם אתה במקום בטוח שהיא לא תשאב אותך, תשאב אותך פנימה. זהו. זהו. ואז הגמרא מפרטת. תראו מה זה, זה פירוט מדהים בעיניי. תנו רבנן, מפני 3 דברים אין נכנסים לחורבה. מפני חשד, מפני מפולת ומפני המזיקים. מפני חשד, מה הכוונה? יהי רצון שתפתחו את הלב שלכם הכי עמוק בעולם לדברים האלו. אחי ורעי, מה שמניע את האדם בחיים זה אמון. זה מה שמניע את האדם בחיים. בלי אמון אי אפשר לעשות עסקים. אי אפשר להתחתן, אי אפשר ללדת ילדים, אי אפשר, אתה לא יכול. אם אתה חושב שכולם כל הזמן מרמים אותך, אתה לא יכול לזוז מטר בחיים. עכשיו, מדי פעם מישהו מרמה אותך, מדי פעם אתה נופל באיזה חורבה. אבל אם אדם נכנס לתוך החורבה, הוא נהפך לטיפוס חשדן. הוא חושד בכולם כל הזמן. ולא רוצים שתהיה חשדן, כי אי אפשר להתקדם ככה בחיים, מפני החשד, הוא רמה, הוא שקרן, הוא יעקוץ אותי, הוא עקץ אותי, הוא חושד בכולם. בסדר? החיים בנויים על אמון. נכון שמדי פעם מרמים אותנו ואנחנו נופלים. בסדר. אז עדיין...
שווה.
כן? כלומר, אם הצליחו לגרום לזה שאנחנו נהיה חשדנים, אז באמת הצד הרע ניצח. אבל אם אנחנו אומרים בסדר, אחת לכמה זמן, קורה שנופלים, בסדר. זה לא יגרום לי לאבד את האמון. כל האנשים, וכולם רמאים, וכולם גנבים, וכולם שקרנים, וכולם זה. כי אז אתה לא יכול כלום, אתה לא יכול לשמוע שיעור מאף אחד, אתה לא יכול ללמוד, אתה יכול לקרוא כלום, כי כולם מנסים לעשות לך איזה מניפולציה. אז לכן מי שנכנס לתוך החורבה, הוא יפתח בתוכו דפוסים של חשדנות. זה יתקע אותו בחיים.
פשט הגמרא זה שיחשדו בו.
כן, כן, אבל אנחנו עכשיו מעמיקים. אנחנו מעמיקים, ליאו. לא באנו לכאן כדי ללמוד פשט. אומרים שאתה יודע, פרדס, פשט רמז דרס סוד. זה כמו תמונות של האדם. פי זה פספורט. תמונה, פי של הפנים. זה, אתה רואה את זה. ריש, זה שמעתי מהרב דוב זינגר, ריש זה רנטגן. אתה כבר רואים יותר, אתה רואים את העצמות וזה. דלת, זה כבר בדיקת דם. או, אתה מקבל פה תמונה ממש רצינית על המצב הבריאותי, אפשר לדעת הרבה מזה. סמך זה סיטי כבר. זה כבר הכל גלוי, כל הפנים גלוי. כמו שאצל האשכנזים זה פרדס, ואצל הספרדים זה ספרד, קודם כל סוד. דבר ראשון זוהר, ספרד, אחרי זה פשט, רמז, קודם כל. נכון? זהו, קוראים זוהר. טוב, אז תנו רבנן. אמרנו מפני החשד לא להפך לטיפוס חשדני ונרגן. מפני המפולת. מה זה מפולת? בסדר, נגיד אדם חווה איזה חורבה כל... זה נכון גם ברמה הכללית, כן? עם ישראל יכול היה להפך, היה צריך להפך לכאורה לאומה הכי חשדנית בעולם, הכי רמני, כולם. כי באמת, ניסו לרצוח אותנו אין סוף פעמים. בכל אופן, עם ישראל הוא עם מלא אמון בטוב, מלא אמון באופטימיות, אפילו מלא אמון באנושות. חותרים לשלום, רוצים לעשות דברים טובים. זה לא קורה אם היינו מתחפרים בתוך כל ה...
יותר מדי אופטימי.
יותר מדי אופטימי, אומר לי. מפני המפולת. אדם חווה איזשהו קושי, איזושהי חורבה. ברגע שהוא נכנס, הדבר הזה עלול לגרום לו למה? לקריסה. כאילו, הוא לא יחווה את זה בתור איזה, הוא לא יחווה את זה בתור איזה נפילה מסוימת, כזה, אבל... אלא עכשיו כאילו כל התשתית שלו רועדת, והכל כאילו קורס לו, ואז יש פשוט מפולת. אז הוא מאבד את האמון לגמרי, אז הוא נכנס לדיכאון, נכנס לפחדים, לחרדות, הוא לא צריך לתפקד. נו, אז זה טוב, תיכנס לתוך החורבה הזאת, זה יועיל לך. שלא יגרום לך כאן איזה קריסה, זה התמוטטות טוטלית. אל תיכנס, עושים את זה מאחורה, תמשיך קדימה, כמה שאפשר. ומפני המזיקין, זה אחד הדברים העמוקים ביותר. אתם יודעים שבדרך כלל, כשיש נגיד מישהו, נער אפילו, שפוגע, בין אם זה באלימות, או מה שהיום יותר מטופל, ויותר זה פגיעות מיניות וכל הדרך, זה בחור בן 15 פוגע בחברים שלו, בבנות, בנים, לא משנה. אז כולם נורא נורא, או, איך הוא עושה את זה וכל זה. בדרך כלל, על פי רוב, הפוגע הוא קורבן בעצמו. פגעו בו לפני כן. בסדר? אז פגעו בו, ואז זה מתגלגל הלאה. זה לא בא להסיר ממנו אחריות. אם פגעו בו, היה צריך וכו'. אבל בדרך כלל כשאתה חופר, אתה מגלה שזה לא התחיל ממנו, שזה... אם אדם מתחפר בחורבה, הוא עלול בעצמו להפך למזיק. פגעו בו, אז הוא יפגע באחרים. בסדר? הוא כאילו... הוא יכול להגיע למצב שתגיד, הבנתי, אז ככה העולם מתנהג. אז אני כאילו הייתי תמי, אני הייתי פרייר. אבל אני הפסקתי להיות פרייר, כמו שעשו לי. אני אעשה גם להם, מה נראה לך, אני פרייר? דפקו אותי, אני תפוך אותם בחזרה, למה מי הם? אני אראה להם מה זה. זה נכון במלא מלא דברים. מלא זה, אתה נכנס לאיזה מין כזה, אני אראה להם, ואז אתה נהיה פוגע בעצמך, מזיק בעצמך. אומר אליהו הנביא, אל תיכנס לחורבה. וזה נכון גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. כן? כאילו, לכאורה, עוד פעם, עם ישראל, שאנחנו כל כך סבלנו וכל כך הרגו אותנו, אנחנו היינו אמורים להיות, ברגע שאנחנו חוזרים חזרה לעמדת כוח, אנחנו נראה לכם מה זה. ובדיוק בגלל זה התורה מצווה אותנו, בגלל שהיינו עבדים במצרים, התורה מצווה אותנו, הציווי הראשון מיד אחרי יציאת מצרים, תיזהר בעבד. תייחס אליו בכבוד, אל תפגע בו, יש לו זכויות, וכל זה. למה? בגלל החשד. בגלל הבעיה שאנחנו מפחדים שמי שהיה עבד בעצמו, כמו בצבא, כמו בגולני, הוא היה צעיר, מה? כן, בגלל מזיקים, סליחה. כן, היה צעיר, נו, אז הוא סבל בתור צעיר, אז עכשיו שאתה ותיק, מה? עכשיו שאני ותיק, זה הזמן שלי שאחרים יסבלו. כן, עכשיו הגיע, עכשיו הזמן שלי. זה מין, וכל פעם שמנסים לשבור את זה, והמגד שורף להם את הזה, ופיצוצי וכל זה, פשוט פנים באופן. אבל זה המנגנון הדפוק הזה, שהופך את הנפגע לפוגע, במקום ש... כי אתה מתחפר בתוך המסורת, כאילו, של החורבה. אז אומר אליהו לרבי יוסי, אל תיכנס לחורבה. תישאר בדרך. תלך בדרך של התיקון, של החידוש, של הצמיחה. אולי אחרי שיעבור זמן ותרגיש מספיק בטוח והחורבה לא תשאב אותה אליך, אתה תוכל להסתכל עליה אחורה, גם לספר עליה, ואולי טיפה להתבונן, נכון? ואז תשימו לב שכשאליהו אומר לו, תקשיב, בחורבה אין רק את כל שזה, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ועונים יש מהם ורח, הקדוש ברוך הוא מנענע הראש אומר, אשרי המלך שמכסים אותו בביתו. כלומר, הוא מספר לו סיפור חיובי אליהו, בסופו של דבר. זה הסיפור. אז אם כך התחלנו בענייני תפילה, תפילה בדרך, תפילה מתוך הדרך, לכן זה הדרך, והגענו מהו היחס הנכון לחורבות שקורות לנו בחיים. האם להתחפר בהם, לחקור אותו, וכל הזה, או תמשיך להיות בדרך, תמשיך ללכת. איך אומר השיר הזה? לך, לך לך, אל תבחן, נכון? אילו לא. ולא להתעסק בתוך החורבה, כדי שלא תהפך לאדם חשדן, כדי שלא יהיה לך איזה מפולת אישיותית, וכדי שלא תהפך חלילה לפוגע בעצמך, למזיק בעצמך. ברוכים תהיו!